שלום, ערב טוב, ברשות הרב. ג' באלול הוא יום פטירתו של מרן הרב קוק זצ"ל, ובספר אמרות טהורות מאת תלמידו הגדול הרב חרל"פ זצ"ל ישנו מאמר בשם מקדשו הפנימי, מאמר שפרסם הרב חרל"פ כבר בחודש אלול הראשון לפטירתו של הרב. בתחילת המאמר הוא כותב שהלב נמס, הידיים רפות והברכיים כושלות, קבע נר ישראל, נגנז ארון הקודש ונסתם מעיין החוכמה, ולכן קשה מאוד לרכז את המחשבות ובטח קשה יותר לכתוב. ואז כותב הרב חרל"פ, וגם על מה אדבר? על הגאונות המופלאה, או על הצדקות הכבירה, על החסידות הטהורה, על המון המעשים הרבים שעשה הרב קוק, על היותו מנהיג הדור, על כל מעשה תוקפו וגבורתו, רשימה של כמה דברים שאפשר וצריך לדבר עליהם. אבל לספר על אחת מכל אלה, צריך בשביל זה ספר גדול ושלם, לספר צדיק מה פעל. אנחנו במלאת 90 שנה, צדיק בגימטריה 90, הצדיק פעל המון. והוא מברך את מי שיקום ויכתוב ויספר לדורות הבאים על הגאונות של הרב ועל הצדקות ועל הטהרה ועל המעשים הגדולים שלו. אז מה הוא יכול לכתוב? כן. אך בכלל, הכוונה שהוא עומד למסור לנו נקודה אחת, אבל היא כללית, היא תופסת את הנקודה הכללית של דמותו של הרב קוק. יסוד עושר חיותו הפנימית, היסוד הזה היה מקדשו הפנימי. לפני כל מה שהתגלה בחוץ, והרבה מאוד התגלה בחוץ, אבל לפני ובתוך כל זה, הפנימיות של הרב קוק, והפנימיות של הרב קוק הייתה מקודשת, מקודשת מאוד. מקדשו הפנימי, זו האמונה הגדולה שהייתה לו, כפי שאומר הפסוק בחבקוק, וצדיק באמונתו יחיה. על כן הנקודה הפנימית של הרב קוק הייתה אמונתו הגדולה באור השם, ומתוך אמונתו דבקותו הגדולה בהשם. במקדשו הפנימי הזה, שהוא קודם למחשבות ולדיבורים ולמעשים הכבירים, במקדשו הפנימי הזה החזיק הרב קוק מבלי לצאת ממנו אף לרגע. כפי שהתורה מזהירה את הכהן הגדול, ומן המקדש לא יצא. לא להסיח דעת מהנקודה הפנימית, וחלילה לצאת החוצה אל חול שהוא מנותק מקודש, אל חיים שלא באים בהם לידי ביטוי האמונה והדבקות בהשם. במקדשו הפנימי הזה החזיק מבלי לצאת ממנו אף לרגע. ובו, כלומר על ידי מקדשו הפנימי, קידש ותיאר את מחשבותיו וכל הגיונותיו, שלא יהיו חולין, והיו כולם קודש להשם. רק קודש. ואף על פי שהוא גם עסק בחול, אבל זה היה מתוך הקודש, ללא הסחת דעת מהקודש. גם החלק הנגלה שבו, כלומר המון הפעולות הרבות, הגדולות והכבירות, גם ריבי רבבות החסדים הטובים שפעל עם הכלל ועם הפרט, גם אלפי הדרשות והנאומים הנלהבים, גם התייצבותו לפני נגידים ושרים, נשיאותו והנהגתו לבני דורו, הכל לאשר לכל, היה נודע לו ישר אך רק מתוך מצפון קודשו. זהו החלק הנסתר שבו. כמובן, הרב קוק פעל המון, אבל מה שלא כולם יודעים לבטא, הרב חרל"פ מבטא, שבאמת הכל היה נובע ישירות מתוך מקדשו הפנימי. ואומנם, כל אחד מאיתנו, כלול מנשמה וגוף, כל אחד מאיתנו יש בו צד נסתר, נשמתי, רוחני, פנימי, וצד נגלה, צד גלוי, של ענייני העולם הזה, של מסע ומתן, של מסחר, של דיבורים. אבל אצל הרב קוק, שני העניינים, הנשמה והגוף, הנסתר והנגלה, היו מתוקנים והיו תואמים יחדיו, משלימים זה את זה. זהו פרצופו של רבנו מאור ישראל וקדושו בכלל, ואידך פירושה הוא זיל גמור. זאת הנקודה הכוללת של הרב, מקדשו הפנימי, שמתוך מקדשו הפנימי פעל ועשה בחוץ. ממשיך הרב חרל"פ ואומר, שגם באותו אופן היה יחסו של הרב קוק לעם ישראל. הרי הפסוק בירמיה אומר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. פסגת הנשמה של ישראל זה קודש. אבל עם ישראל חי גם חיי חולין. יש לו מדינה, יש לו צבא, יש לו חקלאות, יש לו עוד הרבה שטחי חיים, אבל באמת, הרב קוק ריכז את כל מקדשו הפנימי, במקדש הפנימי של ישראל, וכמו שהוא באופן אישי, חי מתוך מקדשו הפנימי, בכל מפעליו שבחוץ, כך גם הוא פעל, כך הוא כתב, כך הוא שאף, שעם ישראל כולו יחיה על פי אותה משוואה, מקדשו הפנימי. באין היה שבת ב', עמוד 271, כותב הרב קוק על הספדו של חכם. איך צריך להספיד חכם? אומר הרב, הכי קל לתפוס את המעלות, את הפעולות הגלויות שבחיי החכם, שאותן מעלות נתגלו לרבים, ורבים נהנו מאורו. אבל זה שטחי. עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה שבנפש החכם יכולה להתגלות במפעלים ובביטויים, מעבר לזה יש משהו הרבה יותר גדול. לא הביטויים, הדיבורים של התלמיד חכם, לא המפעלים, שכל אלה מאוד חשובים ויקרים לנו, אבל יש משהו הרבה יותר גדול מכל אלה. ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז בנפש החכם, מוסתר, צנוע, והתועלת המעשית הגלויה היא רק בבואה לנקודה הפנימית, היתרון הפנימי, האמיתי, הרוחני, הוא העיקר, והמפעלים המוחשיים הם באמת תפלים לגבי העיקר. כך צריך להעריך חכם, כך קראנו במאמרו של הרב חרל"פ, בהערכתו על מורו ורבו, מורנו ורבנו, הרב קוק זצ"ל. וכך אנחנו צריכים לשאוף להידבק במעלותיהם, במידותיהם, וכל אחד יבנה את מקדשו הפנימי, ומתוך מקדשו הפנימי יבואו לידי ביטוי מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו, ונצדק קודש. זכותו של הרב קוק זצ"ל תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.